הוא התבונן על שני דברים, כלומר שיש בזה בעצם שלושה שלבים. שלב אחד זה בעצם התבונן על הטוב והרע, בין המושגים המוחלטים, כלומר מה טוב ומה רע, באופן כללי. כן? דבר שני זה להתבונן על עצמי, כן? על המעשים שלי, איזה מהם טובים ואיזה מהם שלילים, בהתאם למושגים של הטוב והרע שהגדרתי קודם. והשלב השלישי זה לנסות למצוא את הפתרונות לאיך אני מתמודד עם הרע שכלול בחיים שלי. כן, זה בעצם שלושת השלבים של באופן כללי של חלקי הזיהוי. כן. אז בואו נראה את הסיכום. כלל הדבר, כלל הדבר יהיה אדם מעיין על מעשיו, כולם מפתח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה וחשע. כן, האדם צריך לעיין על כל התבונן על איך הוא חי. אומר הרמח"ל, ואינני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושפר דרכיו כבר יהיה ביומו, כספרים הגדולים אשר יפסו אותם עם כל הסתרים למה לא התקלקל לו, יקבע עיתים ושעות. כן, זה מה שסיימנו את רמח"ל הקודמת, שיהיה צורך שכל יום אדם יתבונן על העניינים האלה. ודרך אגב, הכוונה שלו השלושת הסלבים שדיברנו עליהם, כן, גם על הגדרת המושגים של הטוב והרע, שזה חלק מהזהירות, גם על, זה חלק ממה שצריך להגיד לו זמן ביום. זה לא מתכוון להגיד שזה יהיה דווקא בשלב של איך להשתנות, אז יצטרך כבר לדבר, אלא גם הגדרת המושגים של הטוב והרע. לכן נגיד, זה שאדם לומד אמונה או לומד דברים שקשורים לשורת החיים של האדם ולמחשבות הנכונות וכן הלאה, זה גם כן חלק מהחשבון הזה, כן, מהדקדוק הזה, כן, שזה אמור להיות כבר יום ביומו. כן, כמו שאמרנו, אחד השלבים הרי זה הגדרת המושגים של הטוב והרע באופן כללי, בלי קשר אליי באופן ספציפי. זה השלב הראשון. שבן דרכיו ביום ביומו, כספים הגדולים אשר תעשו תמיד כהסכם, למה לא יתקלקל. בית עם השעות הזה, שלא ימשכה לו ערי, אלא בגדילות גדול, כי רב עד כורת יער. כלומר, החשבון הזה, כלומר, ההתבונות הזאת, אשכה יום עדת וגדולם, יש לה הרבה משמעות. ומחזל ומביא ראיות לעצם זה שיש צורך בחשבון הזה. חכמים זכרונם לברכה אומרים יפה צורך בחשבון הזה, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה, על כן אמרו המושלים באור חשבון, על כן אמרו המושלים ביצרם, בואו נחשב חשבונו של עולם, יפה מצלחת מרצחה ומחרבה כנגד וחסידה. זה בעצם מה שחזל התכוונו, כי השאלה מחזיק את ההתבוננות הזאת. וזה כי העצה האמיתית הזאת, כי החזל לא כתוב בפורה, זה צריך להיות כל יום. זה מה שהוא אמר מקודם, ענייני רואה צורך הרמח"ל, כלומר שהרמח"ל רואה את הדברים, חז"ל יש רק איזושהי הדרכה כללית לעשות את החשבון. זה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות את עמיתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת להיות יצרם ומשלות. כלומר, להיות במצב שאני שולט על איך שאני חי, באופן שכבר אין בירה, לפחות ברמת הזהירות, יש צורך בחשבון. כי מישהו עדיין חבוש במעשה יצרו, אין עליו רואות האמת הזאת ולא יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך של חנה וכשלות ואין עבורות אותם. וכוונת הרמח"ל זה איזשהו עיקרון צריך לדעת אותו. כן, הרבה פעמים כשאנחנו מצויים בתוך איזשהו מצב, קשה לנו להסתכל על הדברים אחרת. זאת אומרת, נגיד אומרים, שמענו עכשיו את האחידו שאומרים שכל יום צריכים לחשוב, להתבונן. כמו שאמרת, התבוננות, זה לא דווקא שאני מתבונן על עצמי, זה ודאי כלול בזה. אבל גם התבוננות על עצם העניינים, כן, נגיד, אדם יוצא שיתבונן על עצם מושג הצבא לגריר. כן, בקשר לאיך זה בא לידי ביטוי אצלו, כן, בשלב השני זה איך זה בא לידי ביטוי אצלו, בשלב השלישי זה איך אני משתנה. כל הדברים האלו הם חלק מהתבוננות שצריך לעשות אותה. לנו, יכול להיות שאנחנו מבינים, ככה אתם חושבים על זה, מבינים את הצורך בזה. אבל לא תמיד זה ברור לנו שצריך לעשות את זה כל יום, ולא תמיד זה ברור שצריך לעשות את זה בצורה ככה זה ברצינות, ואם זה נראה לנו בסדר, גם זה לא יהיה כל יום, גם זה יהיה פעם, וגם אם נעשה את זה ככה שיהיה לנו מחשבות ככה בעלמה על העניינים האלו, זה נראה לנו זה מספיק. כן, ככה הרבה פעמים זה נראה, ולמה זה נראה לנו ככה? כי זה מה שאומר הרמח"ל, כי כשאדם נמצא באיזשהו מצב מסוים מבחינת המדרגה שלו, מבחינה נפשית, מבחינת השלמות הנפשית שלו, אז הוא רואה את החיים מתוך המדרגה הזאת, מתוך המצב הזה, ואז יש לו מסקנות מסוימות. אחרי שהוא מתפתח, פתאום הוא רואה את הדברים כן, בצורה אחרת לגמרי. זה בכל דוגמה קלאסית, שזה בגלל שכולנו מכירים אותה על בשרנו, המחיצות של הלימודים. כשאדם הוא תקופת הילדות שלו, תקופת הנערות שלו, הוא לא מבין את זה. כל הזמן אומרים, צריך ללמוד את זה. אני אגיד, כשהוא קצת מתבגר, אז הוא מבין את זה יותר במובן הפרקטי. כן, שצריך לתת ללימודים, כי אם הוא רוצה להצליח בחיים, הוא לא הרבה כסף, הוא צריך להצליח בגרות, וזה נפק החול. כך הוא יהיה בן אדם מוצלח. נגיד. וגם כן את זה ילד לא מבין, כאילו את הרמה הזאת. אחרי שאתה מתפתח יותר, אתה מבין שבעצם כל הצורך ללמוד הוא בעצם איזה סוג של איזשהו מזון נפשי שהאדם צריך להיות מזין את עצמו. האדם צריך ללמוד כי יש בו כוחות שכליים, הם צריכים לעשות את הפועל, כל אדם את הכוחות שכליים צריכים לעשות את הפועל. כן, לפי הטבע שלו. אז לא צריך להיות איזושהי מדרגה עליונה כדי להבין את זה. אבל מה, אתה צריך לצאת מתוך המדרגה הקודמת שלך, ששם בשביל לא הבנת מה רוצים ממך, ולהשתחרר מזה קצת, ולהיות קצת באיזשהו עולם מושגים אחר, ואז פתאום האמת הזאת מתבררת לך. אתה גם כן תגיד את זה לאנשים אחרים, וגם כן הם לא יבינו בדיוק מה בדיוק העניין ומה בדיוק ה... וזה מה שהוא מתאר, שרק מי שיצא מהמצב, כן, אז הוא מסוגל להשפיע על אחרים. אצלו הדברים בהירים. כן, עומד זאת מי שהוא מצוי בתוך הסיבוך, קשה לו לתפוס את הבעייתיות. כן, זה כמו, נגיד הדרכות של חז"ל על לא להיות לרוץ אחרי תאוות גופניות. בסדר, פרישות זה באמת לא מידה שבכל אדם, באמת זה אנשים יחידים. אבל לפחות לא להיות אחרי תאוות, זה גם אדם מוכן, גם צריך להיות אחרי תאוות. אז אולי בהתחלה, אתה לא מבין בדיוק מה העניין, סך הכל אז אני אוכל עוד קצת, ואני אשנה קצת, ואני אענה עוד קצת. מה, זה כל כך משפיע. אפשר להבין, זה משפיע בריאותית, אבל איך זה משפיע על הנפש? אבל כשאדם משתחרר קצת מהמושגים המוגבלים האלה, אז פתאום האמת מתבהרת אצלו. זה מה שאומר לנו הרמח"ל, יכול להיות שעכשיו, כמו שבגלל זה הוא כותב את הדברים האלה בצורה כזאת, יכול להיות שעכשיו אתה לא כל כך מספיק מבין מה שאני אומר שצריך לעשות את זה כל יום ואתה צריך לעשות את זה בצורה של התבוננות מעמיקה ולא ככה בצורה אגבית ככה איזה מין עיון בעלמה אלא יש צורך שבאמת תשפיע וזה אולי אתה לא מבין את זה אבל תדע לך שאחרי שאתה תצא מזה אתה תראה שבעצם זאת הצורה שבה צריכים להתמודד בין אותם קלקולים וחסרונות שיש בה הוא השמור זכרונה לברכה, תא של חושך בלילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. ומה הצטרנו להגיד? והבין כמה נפלא מאמר המציא הזה למי שמעמיק להבין בו. אז כדרכו הרמח"ל מעמיק יודעים לך את זה, ולא חושב שהם סתם אמרו את זה ככה בשביל שניבהל. העולם הזה דומה ללילה, יש בזה אמת גדולה. אז מה הכוונה? כי נהיה חושך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיהיו אולי לאדם או יחסף לעין עד שלא יראה מה שלפניו או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא עמוד כלומר כל מיני דבר שאתה דבר שקורות בלילה או שבכלל אתה לא רואה שאתה דבר או שאולי או שאתה מתבלבל אתה מגדיר משהו מסוים זה משהו אחר כן חומריות וגשמיות העולם הזה הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לשתי טעויות אינו מניח לו שירי המחשבות שבדרכי העולם נמצאים מפקיעים מרחי הרגע ומרחים ועורפים משיבי המפק התחילה כן, או כן, זה דבר אחד שלא בטעות השני ולא קצת, והוא קשה לנהל לשון הוא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב וטוב כאילו רע מה אומר לנו הרמח"ל? מה גורם לדבר הזה? וחומריות וגשמיות לעולם הזה. אולי צריך קצת יותר להעמיק מה פירוש של חומריות וגשמיות לעולם הזה גורמים לא לראות כלל. מה הכוונה? למה אני שואל מה הכוונה? כי באופן פשוט יכולים להבין שהעבודה שאדם יש לו מציאות חומריות, יש לו מציאות תיבניות, אז הוא יגרום לו נגיד קשיים, כי הוא יהפך להיות יותר ככה, יותר כרדות, יותר עצלות, וכל השפעות שקיימות כתוצאה מנגיעות חומריות גדולות. אבל למה זה משבש, כן, את השכל? כלומר, למה זה גורם לא לראות את האמת? אלא בסך הכל האמת זה משהו כזה שהיא מתבררת לאדם דרך הרבה דרך השכל שלו, לא דרך דרך השכל, אלא גם דרך כלים אחרים, שאמת שנפגשים איתה, שנפגשים איתה דרך איזושהי תחושה עמוקה שאירות האמת, שתהיה מבדאות פנימית שהיא לא שכלית. אבל אנחנו נפגשים הרבה עם האמת דרך השכל. אז מה פירוש החומריות היא זאת שלא, מה, אני לא אהיה חכם אם אני אוכל הרבה, אני לא יודע לפתור בעיות במתמטיקה, לא שמענו דברים כאלה, שמי שאוכל הרבה אז הוא נהיה פחות חכם. מה פירוש הדברים שאתה לא רואה את האמת בגלל החומריות והגשמיות? דרך אגב, גם הרב חב מדבר על החומריות והגשמיות העולם הזה באופן כללי, לא דווקא על האדם שיש בה מציאות חומריות והגשמיות. כלומר, זה מבינים טבע כזה של המציאות. כדי להבין את זה יותר, ואני חושב שמה שנאמר היום, נדמה לי שהזכרנו קצת מזה פעם, אבל זה איזשהו דבר שאם מצליחים להבין אותו, אז אפשר להבין הרבה הרבה מדברי חז"ל, והרבה גם מהדברים של הראשונים ומהדרכות שהן קשורות למיעוט הנטייה החומרית. כלומר, למה ריבוי הנטייה החומרית זה דבר בעיה? היא דקת את הנפש של האדם. הנפש של האדם, כן, הייתי אומר שאפשר לקרוא לה עצם רוחני. כן, במציאות הפיזית החומרית, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא מציאות מגושמת. למה אנחנו טוענים שהגשמיות זה דבר פחות והרוחניות, כן, הנמצאים הרוחניים, כן, בוא ניקח שני סוגים של יצורים, אחד גשמי ואחד רוחני. ניקח יצור גשמי, ניקח את השולחן היום, זה יצור גשמי, וניקח את המלאך שהוא יצור רוחני. מה פירוש גשמי ורוחני סתם? כי אנחנו אומרים את המושג גשמי ואת המושג רוחני, מה אנחנו מתכוונים לומר? אז באופן פשוט, האבחון בגשמי ורוחני, אני לא אומר זאת ההגדרה של המהות, אבל לפחות מבחינתנו כדי לסבר את האוזן, כשאנחנו כבר מתחילים את גשמי ורוחני, אנחנו מתכוונים לומר כך. דבר שאנחנו קולטים אותו בחושים שלנו זה דבר גשמי, דבר שלא נקלט בחושים שלנו זה דבר רוחני. כלומר, דבר שאני יכול למשש אותו, להריח אותו, לשמוע אותו, לראות אותו, לטעום אותו, זה דבר גשמי. אם יש דבר שאני לא יכול לעשות את אחד מהפעולות האלו, אני מגדיר אותו כדבר רוחני. אני לא אמרתי זאת הגדרת המהות של גשמי ורוחני, אבל זה לבחינתנו צורת האבחון בין גשמי לרוחני. לכן את השולחן, אני מגדיר אותו כדבר גשמי. את הנשמה שלי, אני מגדיר כדבר רוחני, כי אני לא יכול למשש אותה, לא יכול לראות אותה, לא יכול לשמוע אותה, לא מדבר. זה באופן כללי האבחון בין גשמי לרוחני. למה אנחנו טוענים שדבר גשמי זה דבר פחות, ודבר רוחני זה דבר בעל מעלה? למה? מי אמר? מי אמר שהמשבה שלי עדיפה מהשולחן? מה העדיפות שלה? אז באופן כללי, החיסרון של הדברים המגושמים זה המוגבלות שלהם. כל דבר מגושם זה דבר שיש לו גבולות. כן, הוא מצומצם. כן, הוא חי, אולי לא תקעי יותר מגושם כמו שולחן שלנו חיים. הכוונה, הקיום שלו מוגבל בתוך זמן, בתוך מקום, הוא משתנה. מתבלה. כל המאפיינים האלו הם מאפיינים של בעצם חסרון שלמות. ולעומת דבר רוחני שאין לו איזושהי הגדרה של מוגבלות בזמן באופן עקרוני, אינו מוגבל באיזשהו מקום, אם הוא לא עובר שינויים, אם במובן הזה שיש לו כן צורך להשתלם, כן, זה לא נכון, רק דרך לקבש ברוך הוא זה נכון ככה, אצלו אין שינויים, דברים רוחניים אחרים יש בהם שינויים, אבל בכל מקום אין לו איזשהו צורך באיזושהי השתלמות שנקרא לזה יוצאת בו איזשהו יש מאין כמו בערך בדברים גושמים. בקיצור, כל התכונות המוגבלות של הדבר הגשמי הן מבחינתנו סיבה לראות אותו כדבר פקוט יחסית לדבר הרוחני. כן.
זה דבר רוחני גם עובדה.
הוא לא מוגבל מחמת עצמיותו, יש לו מצב זמני של מוגבל. ולחינם, הנפש של האדם לא נשמתי, והנפש עצמה היא באמת חצית רוחנית. יש מדרגות בעניינים, בנמצאים הרוחניים יש מדרגות. יכול להיות שיש נמצא רוחני של מגבלות מסוימת, אבל לא באותה מידה כמו הנמצאים המגושלים. זה מה שהופך לנו את הדברים המגושמים כדברים פחותים. עכשיו, אם ניקח את הנפש של האדם, הנפש של האדם, הייתי אומר, היא נמצאת, בצורך העניין נגדיר אותה, בצורה כזאת, במצב ניטרלי כזה. כן? זאת אומרת, אם מצד אחד אפשר לומר שהיא עצם לא גשמי, היא עצם רוחני, אבל מצד שני היא קשורה מאוד אל הגשמיות. איך היא קשורה אל הגשמיות? כמו שאמרת בצדק, עצם זה שהיא מחוברת אל הגוף, היא כבר קשורה אליה. עכשיו, כמו בעולם הפיזי, כשאנחנו מחברים שני דברים אחד לשני, יוצרים תרכובת, יש השפעה של דבר על דבר אחר, כי אנחנו יודעים שאפילו בין מוצקים יש השפעה, אומנם זה כבר רחוק, אבל יש מה שנקרא דיפוזיה במוצקים, כלומר יש התערבות של חומר אחד וחומר שני, גם אם זה יחר הרבה שנים. בגז זה הרבה יותר מהיר, במזל זה פחות, מוצקים זה עוד יותר. אבל כשיש חיבור, יש איזושהי פעולה כזאת של השפעה הדדית של הדבר השני. כך גם קורה לנפש שלנו. הנפש שלנו, כשהיא התחברה אל הגוף, כן, מצד עצם זה שהיא נבראה באופן כזה שהיא מחוברת לגוף, אז אחרי שהיא התחברה אל הגוף, היא נהייתה מנהלת מושפעת מהגוף. אני צריך להבין את זה, מה שאנחנו מגדירים עכשיו זה הגדרות של שיעור באנטומיה הרוחנית של האדם, כן, במבנה הפסיכופיזי. כן, זה מדעי מה שאנחנו אומרים, מה זה מדעי היום? זה מדעי, הכוונה זה הגדרת המציאות, זה לא איזשהם עניינים מוסריים וכדומה, כן, זאת הגדרת המציאות. אז דבר שהנפש הזאת מתחברת לגוף, אז הגוף משפיע עליה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהגוף, כיוון שיש לו תכונה מגושמת, מוגבלת, זה בעצם תכונתו, מהותו, אז ברגע שהנפש שלנו התחברה אליו, גם היא נהיית מושפעת ממנו, וגם היא מתחילה להיות מוגבלת יותר. עכשיו, ככל שאני ארבה במגע עם העולם המוגבל, עם העולם הפיזי, כן, ככל שאני בקיצור אחיה מתוך החושים שלי, כן? אז הנפש שלי תהיה יותר נפגשת עם ממצאים מוגבלים, והיא תהיה יותר מושפעת מהם, כן? והיא תתגבל יותר. ככל שיהיה לי מפגש עם ממצאים רוחניים יותר, זאת אומרת עם השכל שלי, מעמיד עם המחשבות, שזה מציאות רוחנית, הנפש שלי תהיה יותר, כן, מושפעת מאותו ממצא רוחני שמשפיע עליה. נגיד אם לך יש הכל במחשבות, הנפש שלך תהיה מושפעת מהמחשבה, שהמחשבה זה דבר רוחני. תהיה שקוע במגע עם עולם החומר, עם העולם הפיזי, אז הנפש שלך תהיה יותר מושפעת מהעולם הפיזי. ולכן ככל שיהיה לנו יותר ריבוי של מפגשים עם מציאות רוחנית, אז הנפש שלנו תהיה יותר מקבלת את התכונה הרוחנית, כן, כמו את הריאקציה. כן, אז אם נצייר את זה לסיכום בצורה פשוטה, נניח שהנפש שלנו זה משהו ניטרלי, יש לנו את הנמצאים הרוחניים, יש לנו את הנמצאים הגופניים, ככל שהמגע עם אחד מהם יגדל, אז הנפש תקבל יותר את התכונה של הנמצאים האלה.
כן, זה דרך אגב הסיבה שדמיון, כן, דמיון חושי, הדמיון הרגיל, הוא דבר מאוד גרוע. כן, כי הרי הדמיון זה בעצם הקליטה של כל מה שיש בחושים. זה דמיון. כן, מה יש לנו בדמיון? כל מה, מה שנקלט על ידי החושים. יש לנו דמיון של מראות, ויש לנו דמיון של קולות. כל החולים דמיון מוזיקה. יכולים לדמיין מראות, יכולים לדמיין ריחות, נכון? יכולים לדמיין טעמים. כשאתה רואה איזשהו מאכל, נוצרת אצלך איזושהי תגובה כזאת, של תאווה או ריחוק ממנו, זה תלוי בטעם שלו. אם הוא חריף ואתה לא אוהב חריף, אתה תרגיש סלידה. אבל לא אכלת אותו, מה יצא לך את הסלידה? הדמיון. יש לך דמיון של טעם. עכשיו קצת טעמת אותו, למרות שלא טעמת אותו. כן, יש לנו גם דמיון של מישוש, פשוט. אתה יכול לדמיין את התחושה שיש לך כשאתה, נכון? יכול לדמיין תחושות. יכולים לדמיין את התחושה שיש לנו ביד כשאנחנו מקרבים את היד לתנור. יכולים לדמיין את התחושה של להתקרב למזגן. עכשיו זה יותר נעים. לדמיין תנור, עכשיו, לא יודע. לדמיין מזגן, זה נעים. זה נותן לנו איזושהי תחושה ככה מעין, מעין עולם. זה אומר, לא ממש מפגש חושי בפועל, אבל מפגש דמיוני. לכן, כיוון שהדמיון הוא בעצם עוצר את רשמי החושים בנפש, הוא האוצר של רשמי החושים בנפש. לכן שיקוע בדמיון זה בעצם יצירת מפגשים, כן, ברמה קלושה עם המציאות החושית. לכן שקיעה בדמיונות זה דבר שמוריד את האדם. כן, לעומת שיקוע שכלי זה דבר שמעלה אותו. כן, לכן הרמב״ם מאוד לא סובל את הדמיון. בגלל זה. כן, שהדמיון, כמו שאמרנו, זה האוצר של מה שהקלטנו בנפש מהחושים, ואתה תהיה שקוע בדמיון, אתה בעצם תהיה שקוע בתוצאות החושים. הדמיון זה כל מיני כישורים אחרים, יכול להיות להחכיב כל מיני דברים. ובעיקרון זה דברים שהם מתחילים לחושים, יש לדם כוח יצירה מסוים, כוח של השכל, יש כוח יצירה, יש לדם בחירה, יש לו כישורים גדולים לשכל, אבל בכל דבר הוא עובד עם המציאות החושית. זה באופן כללי המבנה של הנפש שלנו. עכשיו בואו נחשוב, מה קורה לנו אם אנחנו נהיה מאוד חומריים? כלומר, אנחנו נחיה הרבה עם דמיון, אנחנו נחיה הרבה עם מגע עם העולם החומרי. כן, נרבה בתאוות. מה יקרה לנפש שלנו? היא תתגבל יותר. עכשיו, מה קורה לה כשהיא נהיית מוגבלת? כשהיא נהיית מוגבלת, אז היא מצליחה לראות את העולם, כן, מתוך המצב שלה עכשיו, כי זה המצב שלה. כלומר, היא הפכה להיות בעלת תכונה מוגבלת, ולכן גם המחשבות שקיימות, שיוצאות מנפש כזו שהיא מוגבלת, הן מחשבות כאלה, שמצאות מהנפש הזאת. לנפש, נגיד, ושוחררת יותר, טהורה יותר, גם המחשבה, שהיא חלק מהנפש, היא מחשבה שהיא טהורה יותר, שמשוחררת יותר. זה צריך להבין, המכלול הנפשי זה בעצם דבר אחד. לא יכול לראות את השכל כמנותק מהמכלול הנפשי. זה לא כך. השכל זה חלק מהנפש. ולכן, לדוגמה, נגיד, להיות חש או להיות קשור אל הממד הפנימי, הרוחני, האלוקי של המציאות, זה מוכרח להיות אחרי טהרה נפשית מסוימת. אדם מגושם, הוא לא מסוגל להתקשר אל הממד הזה. למה? כמו שאמרנו, הנפש שלנו נהייתה מוגבלת ומצומצמת, ואז ממילא באופן טבעי היא נהיית קשורה אל אותם ממצאים חושיים. כן, אל המציאות הרוחנית היא לא מצליחה להיות קשורה. אז ממנו גם במצב הזה גם התפיסות, כן, תפיסת העולם של האדם היא גם כזאת. ופתאום אתה יכול לראות בן אדם מאוד חכם שהוא יגיד לך, תשמע, אני יש לי פילוסופיה שצריך לענות מהחיים, לענות גופניות, ולך זה נראה טיפשות גמורה. לא יודע שאמרו לך, אתה מבין שזה טיפשות. אתה שואל את עצמך, מה זה תמיד ובמה? הרי הוא לא חכם פחות ממנו, הוא יכול להיות שיותר חכם ממנו. אז איך הוא לא מבין דברים שאותם אני מבין? אז התשובה היא שהוא לא קשור אל זה.
הוא חי מתוך עולם מושגים כזה, לא, זה לא מתחיל מהספר, זה מתחיל מהנפש. הנפש שלו, הוא חי, הוא מרגיש כל מיני תחושות ביחס למציאות, שלא מפגישות אותו בכלל, כן? הנפש שלו לא מפגישה אותו בכלל למימד הרוחני. הוא לא מפגיש מה זה המימד הרוחני, המופשר. אין אצלו מושג כזה, הוא לא חי עם זה. הוא לא מסוגל לחוש את זה. וגם עכשיו בהתחלה הוא לא מסוגל לחוש את זה. בהתחלה הוא יוכל להיות שאם אתה תגיד לו שיש דבר כזה, זה החכמים האלו. שאומר להם פה אותם הרמח"ל, שהם כבר אחרי זה, הם רואים את זה, זה בהיר להם. הם חשים את זה. אתה עדיין לא חש את זה. אז בהתחלה כשהם יגידו לך, זה באמת לא יראה לך. אתה תגיד, זה אני רואה בזה איזשהו צד מסוים. אבל זה לא יראה כאמת בהירה. כי אתה חי עדיין מתוך התפיסות שבאות מהמפגש עם המציאות המוגבלת. כשאתה תשתחרר מזה, אתה פתאום, זה יתברר לך כאמת ודאית. זה לא יראה לך כאיזה מין משהו כזה שהוא איזו אפשרות, איזו תיאוריה וכדומה. אתה צריך לדעת שהעניין הזה שאנחנו מוגבלים בראייה שלנו או במפגש שלנו, זה משהו שהוא כלול בטבע העולם הזה. טבע העולם הזה, וזה לא קשור למדרגת האדם, טבע העולם הזה שהוא מגביל. הוא מגביל, נרצה עולם יוצא, הוא תמיד מגביל. כן, לכן יש עולם הבא. כן, העולם הבא זה בעצם מדרגת חיים כזאת ששם משתחררים מהמגבלות. ואז רואים את הכל בצורה אחרת. ככל שאדם יותר מתפתח, יותר מתאר את עצמו, אין עובד עם עצרי תשארים, יותר מתחדם, אז הוא נתהר, ואז הוא מסוגל יותר להתפגש עם הממד הפנימי האלוקי. גם בתוך העולם הזה, אבל גם המפגש הכי עליון בתוך המסגרת העולם הזה, הוא כלום יחסית למפגש שנקרא במדרגת עולם הבא. מדרגת העולם הזה זה מדרגה של המציאות כולה שהיא תורה יותר. כן, אין בה את כל המגבלות שבאות כתוצאה מהמציאות החומרית למוגבלות. אין בה את החושך הזה, זה הרמה הזה. כן. הוא יותר מהבחינה של ה... של מה שגנוז בהם. זה הכוונה של חזרה. תורה או מעשים טובים, יש בהם איזושהי אידיאליות מאוד גדולה. שבעולם הזה יהוד, אנחנו לא קולטים את זה, את העליוניות הזאת של העליונים האלה. וגם, והם בעצמם הרי מעשים אלוקיים, שגם המדרגה הגבוהה שאדם יגיע אחרי העולם הבא, גם כשהוא ישתחרר וכל, מה שיהיה כלול בו, זה תמיד יהיה פחות מאשר האידיאליות שתמונה בתורה ועשו טובים אצל עצמם. כי צריך לדעת, זה פלוונטי. ולכן, יש צורך להבין שאנחנו חיים בצורה כזאת, וצריך להבין שאנחנו גם משתחרר מזה לדעת השם. לא רק העולם הזה, ולאדם כן בעולם הזה. כלומר, אנחנו צריכים רק פשוט בהתחלה לדעת שאנחנו לא רואים את הדברים עדיין בצורה מספיק בהירה. כשנשתחרר, אנחנו נראה פעם בצורה מאוד בהירה. אפילו בתוך המסגרת העולם הזה, כמו שאמר, כל העולם הזה היא איזשהו חושך יחסית ל... ולכן הרמח"ל מאוד חשוב לו להסביר כבר עכשיו שאנחנו מוכרחים לשמוע לאנשים שהם השתחררו. אנחנו צריכים לחשוב על זה, זה כמו הורים לילד, שמעברו את גילה הזו, ואני אומר לו, תשמע, זה לא בסדר מה שאתה עושה, וכדאי לך לעשות את המעשים האלו, והילד... הדוגמה הזאת של הילד זה בדיוק אותו, זה לא משל, זה בדיוק אותו עניין שאנחנו מדברים עליו. פשוט הילד נתון בתוך איזושהי מדרגה נפשית מסוימת, שהוא לא מצליח להבין שללמוד זה דבר טוב. כן, לא במובן של מקצוע. כן, שללמוד זה דבר טוב מבחינת השלמות הנפשית. לא מצליח לקלוטך. אבל כשהוא מתבגר ומשתחרר, אז הוא גם יגיד את זה לילדים שלו, שללמוד זה דבר טוב. גם הילדים שלו לא יבין. כאילו מדרגת חיים כזאת היא שלא שוגעים להבין. כשהם השתחררו אז הם גם כן יבין. ולמה הם אוכל גם כן ביחס להדרכות האלו אנחנו גם צריכים לדעת. חז"ל אמרו שצריך לעשות חשבון, אולי זה לא נראה לך. כל שאמרנו, אולי גם זה כן נראה לך, אבל אתה לא כל כך מבין שצריך לעשות את זה כל הזמן, וזה לא נראה לך כל כך צריך להשקיע בזה. אני חושב שאני עשיתי שאני בפעם, תודה שזה לא נכון. כן, אתה מוכרח, כן, לפחות בהתחלה, תיתן אמון. מי שיצא רואה דברים מצורך. ואני אומר, אנחנו כבר יכולים להבין שהרבה דברים בחיים זה ככה, שמי שכבר עבר את התהליך הזה, אז הרבה דברים נראים אצלו אחרת. כמו בחור בשיעורי, אז אני יכול להגיד לה, כמו, אם עכשיו הייתי חוזר שיעור א', אז הייתי הרבה דברים עושה באופן אחר. ורוב רובנו נגיד את זה, בערך להרבה, נקרא לזה חלקים מהחיים שלנו. שאם היינו חוזרים, אני עושה את זה בצורה הרבה יותר טוב. מה השתנה? לא שאנחנו קיבלנו יותר IQ עכשיו. כושר השכל שלנו נשאר אותו דבר. רק פשוט הכרת המציאות, התקדמנו, התפתחנו בדברים מסוימים. אנחנו מכירים את המציאות בצורה אחרת. הדברים מבהירים לנו מה שלא היה בעיר לנו פעם. כן. לאו דווקא. יש גם זקן השמאי אתה צריך לקום בפניו. ולאו דווקא בגלל שהוא התחקר. עצם זה שהחיים הם עצמם מסתכלים. גם אם אדם הוא לא יהיה עסוק בזה, יש את הניסיון, זה מה שאומר הרמח"ל. או הניסיון זה שבסופו של דבר יוצר את מי שיצא מהמאסר. כן, אז הוא רואה את האמת לאמיתו. בוא נראה את הסיכון של הפרק הזה. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, הכוונה בשעת מעשה ולאחר מעשה, כן. ובזמן קבוע לא בהתבודדו, כן, לייחד זמנים, והרמח"ל למליץ לי כל יום, מהו הדרך האמיתי לפי חוקת התורה שאני צריך ללכת בו? אם שמת לב, חשבון הנפש של הרמח"ל הוא לא רק מסתכל איך אני אתנהג. ובשלושת הנקודות שהזכרנו, תסתכלו פה, הוא כותב את זה מפורש. אחד, מהו הדרך האמיתי לפי חוקת התורה שאני צריך ללכת בו? זה הבירור העקרוני. ודרך אגב, לכן יכול להיות מאוד, שנגיד, אם אתה תחליט להגיד ללמוד, אין היה מסכת ברכות על נושא של מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא, זה לא סותר את ההדחה הזאת של הרמח"ל. זה חלק מהחשבון, זה השלב הראשון, שתבין בכלל את האמת, מה טוב ומה רע. או תחליט ללמוד ספר חובות הלבבות, זה גם חלק מהעניין. כן, הרי פה הוא כותב פורש, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, בזמן קבוע ובזמן זו. מה צריך להתבונן? אחד, מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה של הנצח? כלומר, זה הבירור העקרוני של הטוב והרע. לכן לימוד אמונה כולל את הבירור הזה. שתיים, אחר כך יבוא להתבונן על מעשיו אם על הדרך הזה אם לא, כי על ידי זה ודאי שיהיה נקל לו להתאר מכל רע ולשאר את כל דרכיו, שזה הדבר השלישי. כן, שזה כבר ליישר את הדרכים. כן, לחשוב איך אני יוצא מתוך הרע שיש בי. כן, אז הבירור העקרוני של טוב והרע, שתיים, נתבונן לעצמי, שלוש, נחשוב איך אני יוצא מתוך המחלה. זה כלול כל זה בהתבוננות. כן, ולכן צריך לדעת, הרבה פעמים אנשים חושבים שלהתבונן זה כל היום לעשות את החשבון איך התנהגתי. זה כן צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה בזמן מעשה, זכר מעשה, זה מעשה. אבל לא בהכרח ההתבוננות שאתה מייחד את הזמן, תהיה ביחס הדברים האלה. כן, ביחס לשאלה איך אני, יכול להיות שככה תקופה אתה תיאתר את הבעיות שיש לך, אבל תרגיש שאם אתה תמשיך עוד יום אתה לא תקדמת, כי ידעת כבר אתמול שיש לך את הבעיה הזאת והזאת. אז לכן בשלב הזה צריכים להתחיל לברר את העניינים העקרוניים יותר. כן, הרבה פעמים דרך ברור שכלי של דבר וגם כן דרך ההתמודדות איתו. כן, כי על ידי זה שברור למדת יותר והבנת יותר. כן, נגיד אתה מרגיש שיש לך בעיה שאתה לא מספיק נתיב לבריאות. כן, אז תלמד את העניין, למה יש צורך נתיב לבריאות? תלמד על מערל נתיב החסד, תלמד גם כן בספרים של הרב על עניין החסד, תלמד בספרים של, לדוגמה, אתה יכול לקחת בשערי תשובה על עניין שגם מתחסד עם, אתה יכול ללמוד רמב"ם, ללכות דעות, אתה יכול ללמוד קצת דברים שקשורים למצוות צדקה, אפילו הלכות שקשורות לזה. תלמד את הספרים של החפץ חיים שקשורים לאהבת חסד. אז תאמר, אבל מה זה חשוב לחשבון הנפש? אבל זה חלק מהעניין שאתה עכשיו צריך ללכת על העבודה. זה חלק מההתבוננות שעכשיו צריכה להשתחרר איתך. להבין מה זה הטוב הזה, מה טוב בזה. זה חלק מההתבוננות. אתה לא יכול לדלג על השלב הראשון, כי פה אתה צריך שיהיה לך מושג מה נקרא טוב, מה נקרא רע.
אי אפשר להתחיל את השלב השני של השלב הראשון. אני לא אומר שאתה צריך להבין את כל המושגים בעולם של טוב ורע, אבל אתה חייב להתחיל מאיזושהי הגדרות מסוימת דרך זה טוב ורע. ולכן תמיד השלב הראשון הוא נצרה. עכשיו יכול להיות שאתה אומר בצדק, יש דברים שפשוט ישן רע. לא צריך עכשיו לפתוח שיגדור לי לכעוס ורע. פשוט. אבל אמרתי כבר את אדם הפעם, פעמים הקודמות, זה תמיד ברור לנו מה כל כך רע בי. אז הרבה פעמים שאתה מתבונן מה רע בכעס, אתה תראה שאחרי שהתבונן אתה ראית שיש הרבה דברים שהם רעים בזה. זה עזר לך. להבהיר לעצמך יותר. אתה בלי מחשבה, אין נראה לך ככה בשליפה שיש פה איזשהו דבר שהוא אחד שהוא רע. ואז אתה חושב, יש לך רשימה של עשרה דברים רעים. זה יותר יותר רע. אתה בקצת מזה גם המוטיבציה. אתה צריך לדעת ש... ככל שיהיה לנו ברור יותר טוב באיך את המושגים העקרוניים של הטוב והרע, גם היכולת שלנו להתמודד תהיה יותר גדולה. כי ברגע שהאדם יותר ברור לו בספר, אז יש לו יותר יכולת להתמודד. כבר השלב השלישי, של למצוא את הדרכים איך להשתחרר, במיוחד בדור כמו שלנו, שהוא דור שכלי יותר. כן, שאנחנו חיים יותר מתוך שכל, מתוך הבנה, אז ודאי שהבירורים הם יצטרכו להיות דבר מרכזי. אי אפשר ברגע לדבר. אנחנו לא יכולים לחיות כמו בדורות הקודמים, להגיד, יגידו שדבר מסוים בו, אני אשנה את זה 30,000 פעם, ואיך אני אקדל אותו, זה לא עובד בקורה כזאת. כן, יגידו לך להגיד, זה נותן לי תורה, זה רע. כל אבותי מדברי תורה, סופי ראש גיון. מאחרים אותו לאחרי רפנים. כן, אבל בזור שלנו מיד אומרים, מה זה לאחרי רפנים, מה יש שם, חלי? יכול להיות להגיד את המשפט הזה 30, 50, 60, 100, 1,000 פעם, וזה גרם להם לא להתבטל מתורה. היום אנחנו לא יכולים לחיות בצורה כזאת. אני לא אומר שזה חסר משמעות מבחינתנו, אבל זה ודאי לא יכול להיות בצורה כזאת. אנחנו צריכים להבין מה רע בביטול תורה. או זה קודם כל להתחיל לבד טוב ולימוד תורה. אחר כך מה רע בביטול תורה. ואז אתה יכול יותר להבין טוב. לכן אתם תראו לדוגמה באורות התורה, שלא פרק שלם, שעסק במושג הזה של צער ביטול תורה. למה הרב שם הרחי ואני הסביר צורה כזאת עמוקה במושג הזה, לא בגלל שבא לו ככה. כי הוא מבין שבדור שלנו אנחנו מוכרחים את ההסברות האלה. כי בלי ההסברות האלו לא נוכל להתקדם. כי דברים בסיסיים שפעם הם יהיו פשוטים. היום, בגלל התביעה להבין יותר, בגלל נפלים יותר, ושהדברים יבואו מתוך הזדהות גדולה יותר, אנחנו חייבים להעמיק לזה. כן, התשובה. אז פעם אחת לראות באדם שככה מזיז דמעות על החתים שלו, מה מצחיק. היום זה לא ככה, כי צריכים יותר להבין מה רע בזה, ולמה זה בעייתי, ומה טוב בזה שאני אהיה בביטון. הרבה פרקים. באות התשובה, מסבירים לך למה זה טוב להיות, מה התועלת בצער תוך כדי תהליך התשובה. למה? כי אם אתה לא תבין מה התועלת בצער, אתה לא תצטרך את עצמך למצב כזה. אנחנו אנשים תפקמים. זה הטבע שלנו. דרך אגב, גם את זה צריך להיות משוכנעים שזה נכון. ולפעמים נתמן אנשים שיכולים לאמץ כל מיני הלכות רוחניות שהם יכולים לתת לדורות קודמים. אני לא אומר שהכל הוא לא נכון. כן, מה שבהחלט המציאות מאוד מאוד השתנתה, מאוד מאוד השתנתה. כן, אני מנהלית גם לדעת הזאת, אני יכולים להביא את התרומה הזאת. והיום בכל נושא יש לאנשים שיש כמה ספרים בבית. יש ספרים על חינוך ילדים, יש ספרים על זוגיות, יש ספרים על רפואה במשפחה. מה זה כל בית בישראל יש בספרים האלה? לא משנה, יש מהדורות חילוניות, יש מהדורות דתיות, זה לא משנה, יש חרדיות גם. זה לא משנה מי מצטט את המטה. את כולם זה מעניין. יש עליו ספרים שלמים, יש לך כמה סוגים, לתקופת ההיריון והלידה. סבתא שלי גידלה את כל הילדים שלה בלי שום ספרים. לא על ההיריון ולידה, ולא על חינוך ילדים, ולא על זוגיות, ולא על רפואה למשפחה. ולמה פתאום נוצר היום צריך בספרים? אז אם קוראים אותם, מכל הסקטורים. לא בגלל שיש ציווי דתי, כן? ולא בגלל שזה פתוח. גם בחברות מאוד סגורות ומאוד אטומות לכל מודרניזציה, גם הם משתמשים בספרים האלה. וגם בחברות מאוד חילוניות, שלא קשורות בכלל למושגים שהם דתיים, הם משתמשות בספרים האלה. כל זה מראה שיש נטייה טבעית לבני אדם לחיות מתוך הבנה. לא חיים כבר מתוך אינטואיציה, חיים מתוך שכל. זה על פי התורה של בני אדם. ממילא צריך לדעת שהיום בדור שלנו, ההתבוננות הזו שעליה מדבר הרמח"ל, היא קל וחומר ותן בנו של קל וחומר. כיוון שהיום, גם בעניינים הבסיסיים של החיים, אנשים חיים מתוך אינטואיציה. ואל תחשוב שאם אתה תקרא איזה משהו יתשנן לתוך אנשים טעם זה יעזור. זה לא יעזור. אם אתה לא תבין, זה לא תהיה משוכנע, ולא בהיר לך למה ואיך, אתה לא תהיה מסוגל. כי ככה הלכה. אם זה טוב או לא טוב, זה לא נעשה לשאול שם. אם זה טוב, זה נעשה הרבה יותר מתוחכמים ויותר נסירה גם לסכם. לא זה פחות טוב. אז זה המציאות. דרך אגב, היום רואים את הביטוי של השכלול, אפילו בזכרו את תלמודי תורה החרדים. אם מאוד קטן, הם מלמדים ילדים בצורה של להבין את הדבר. הם קחו את הישיבות. הם פעם יכולים להיות 80 גם בזמן, ביון. היום בקושי לומדים 20 גם. כלומר, אתה טוב. למה, מה השתנה? מה, אנשים בקלנים? לא יודע. יש יותר צורך להבין. יש תביעה יותר גדולה להבין בכלל. אי אפשר לעבור לך, אתה רואה את הראש, אתה לא מבין מה שהוא אמר. קשה לך להתקדם, קשה לך להקשיב. זה לא איזשהו משהו שהפחד אנחנו נהנים יותר. קשה לנו, אתה לא יכול. אם תחנך אותנו ככה ולבלום את השאלות שלנו, ולא, א' לא יודעים זה לא יודעים. אני מוכן להבין את זה. ולכן ההבנה הזו וההתבוננות היא דבר שהוא מאוד מצרך לנו. כפתח להתקדמות בהתפתחות שלנו. לכן הבנת המושגים הטוב והרע, ההבנה העקרונית, אצלנו היא צריכה לקבל משנה תוקף, יחסית למה שהיה בדורות קדמים. מבחינת הצורך להבין את העניין מה טוב ומה רע, אומר פרק ד'. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי זינחה ספרת אמרה, הייתה תורה מביאה לידי זהירות. כלומר, באופן כללי, להביא אותך להיות בן אדם זהיר. זאת אומרת, מה זה בן אדם זהיר? אני רוצה לומר, בן אדם מתבונן, שחי מתוך התבוננות, לא חי ככה במרוצה, כסוס. כלומר, כסוס שתק ולכה, לא, כמו דוארים. חיים מתוך התבוננות. חיים מתוך התבוננות זה כל כולם התורה. למה תורה מביאה את האדם לידי התבוננות לידי זהירות? כי קודם כל, באופן הפשוט. לימוד תורה זה לימוד. זה לבחון דברים בשכל. זה השפעה פשוטה, פסיכולוגית שבאה מתבוננות. זה מרגיל אותך להתבוננות. עוד השפעה פשוטה של תורה, זה מרגיש אותך היום מושגית. אם דיברנו ששלב ראשון בהתבוננות זה לדעת להבין בין טוב לבין הרע. לימוד תורה, מפגיש אותך עם התורים, כן, אתה לומד את ההלכה, אתה לומד גמרא של פוסקים, אז אתה לומד מה טוב ומה רע, מה טוב ומה רע פחות בעולם המעשה. כשאתה לומד עניינים מוסריים של התורה, אז אתה לומד מה טוב ורע, מה בענייני המוסר. ולכן, ההשפעה הפשוטה של תורה, במובן שהיא מביאה לידי זהירות, יש בה שני עניינים. אחד, זה עצם התכנים, שאתה לומד אותם, שתיים, ואם כרגע אתה לא מתכוון בלימוד תורה שלך בשביל להיות חלק מהזיר, הרי אתה לומד תורה סתם בגלל שיש מצווים על תורה, והיא קשר פה לזיר. רק תורה בונה את המדרגה של הזיר. למה? כי תורה מפגישה אותנו עם המושגים של הטוב והרע, שתיים, לימוד תורה מחנך אותנו לחיות מתוך התכנים. אתה רואה משפט, אתה שואל, אתה מנסה להבין תורה שלך. השפעה נוספת שיש שבא ממנו תורה זה השפעה סגולית של התורה, הטהרה הפנימית שבנפש, אבל הסיבות הללו, שלוש ההשפעות הללו, תורה ומתייעלות. כן, זה ההתחלה.
זה באופן כללי. אמנם, על דרך פרט המביל הזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה שחייב באדם, ועומק הדין עליה. ואת זה לא זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים, וכן הרבה מורים על זה. כן. אמרנו, לימוד תורה באופן כללי, לא משנה מה אתה לומד, זה מקדם אותך, כמו שאמרנו, אבל באופן ספציפי, מה שמביא לידי זהירות, זה להתבולל על חומר העבודה של חייב האדם בעומק הדין. חומר העבודה, כן, פירושו, שמתחיל לחשוב בעצם, מה מוטל עליי, איך אני צריך להיות. איך החיים שלי צריכים להגיע לאור? כן, לא, באופן פשוט, הרבה פעמים אנחנו מקילים ראש. אנחנו ככה אומרים, כן, בסדר, ובסך הכל בסדר, בסך הכל בסדר. אבל כשאתה מבונן על מה מוטל עליך, אתה תראה שזה לא כל כך דברים פשוטים. מה שמוטל על כל אדם. זה ההתבונן של חומר העבודה. חומר חשיבות, כן, כן. כשמדובר על משהו שהוא כבד. זה לא איזה משהו כזה שאתה יכול לעשות אותו בעברה בעלמה. הן דרישות לא פשוטות. מה שכלול בנקיות, זה מה שכל אדם ישראל צריך להגיע, זה דברים לא פשוטים. ועומק הדין עליה, הכוונה כמה בעצם הקדוש ברוך הוא מדקדק בתביעה שלו עלינו. ואת זה לא זה מן העיון במעשים הקטנים ספרי הקודש ומן הלימוד למורי החכמים, זכרונם לברכה, המורים עלינו. עכשיו באופן פשוט, מה היה נראה לנו? שהרמח"ל מדבר פה על יראת העונש. כן, שבעצם כדי להתפתח אתה צריך לחשוב מאוד על העונש. תראה, זה דבר חמור מאוד, הוא דורש ממך שהם דברים מאוד כבדים, וגם עומק הדין, פירושו שהעונש, אתה לא רוצים מהם יכול לעמוד. בהתבוננות הזאת אנחנו נראה, הוא מחלק הרמח"ל את בני האדם לשלושה סוגים של אנשים. סוג הראשון הוא קורא להם שלמי הדעת, הסוג השני קורא להם הפחותים מהם, והסוג השלישי קורא להם העמוק. מה ההבדל בין הסוגים האלה? אין לנו זמן לקרוא את הכל. אנחנו בהנחה שדברים כמו שהארכה כבר ידועים. כלומר הדעת, שיהיה להם הערה במה שנברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, ולא סוג עצמם. שאין רע גדול וחסרון השלמות בכלו. אחר כך לבינונים, תהיה הערה לפי הבחנתם, הוא לפי עניין הכבוד אשר מוטבים לו. אנחנו אחר כך נראה את זה יותר מפורטת. אחר כך לפחותים, כאילו לעמון, סליחה, לעמון, החערה לכל העמון, אני צריך לדלת כמה קצת. החערה לכל העמון הוא בעניין השכר והעונש עצמה. קיצור, אומר הרמח"ל, אנחנו יכולים לחלק את בני האדם לשלושה חלקים, שלמי הדעת, מה שהם צריכים להתבונן זה על השלמות שכלולה בעבודה. כן, שגולה ובעצם ולעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שתיים, ההמון, הפחותים, הם צריכים לחשוב על המשמעויות של הכבוד או הביזיון שיהיו להם, כבוד, כבוד שיהיה להם כתוצאה מהקיום של הדברים, והביזיון שיהיה להם כתוצאה מהקיום של הדברים, וההמון יחשבו על שכר והעונש. כן, מה יקרה להם אם לא יהיה להם איזה עונש גדול יהיה להם נחלה? מה בעצם העניין של הרמח"ל פה בחלוקה של בני האדם? הרמח"ל פה מגלה לנו איזשהו סוד בטבע של האדם. כל אדם יכול להתפתח רק על פי הנטיות במבנה הנפשי שלו כרגע. זאת אומרת, אם אתה אדם אידיאליסט, יש לך שאיפות, אבל אדם שמחפש חיים שלמים כזה לאדם, זה מה שגורם לך מוטיבציה.
לא שאתה חסיד. אנחנו מדברים פה על אדם שהוא עדיין לא זהיר. אין עוד דובר, זה אחד שכבר אומר רגע תשתם. אבל אם תיקח את האופי שלו, הבסיסי, היסודי, ותראה שהוא בן אדם כזה שמניע אותו דברים מאוד אידיאליסטיים, מניע אותו ככה איזשהו דברים שלמים, שיש שאיפות גדולות. זה מה שאני מניע אותו. כן, השלמות הזאת היא שככה הוא מחפש אותה. הוא מחפש חיים אחרים, חיים שלמים. אם זה מה שמניע את האדם, גם כדי לבנות את הזהירות, הוא יצטרך לבנות אותה על ידי מה שהוא ימצא, את אותם דברים שהם כרגע מרכזיים אצלו בנפש, באותו דבר שלנו הוא רוצה להגיד. זאת אומרת, הרי אנחנו אומרים לו תהיה זה. נניח נגיד שאותו אדם מדבר השם אנחנו. הוא עלינו זהים. עכשיו אתה רוצה, הוא רוצה להתקדם ולהיות אדם כזה שהוא זהיר, כלומר לא מדבר השם אנחנו. זהירות מלשון הרע זה שאדם לא מדבר לשון הרע זה בזהירות, זה לא נקיות. זה לא בזהירות, זה לא דבר לשון הרע. הנקיות זה אבק לשון הרע, זה כבר יותר רומש. אבל בזהירות זה לשון הרע. בוא נגיד לשון הרע ככה, כי לשון הרע גסה. אדם יכול להבליע את הדברים שלמים, ככה זה לשים לב, אבל לשון הרע שאדם מייחד בדיבורו להגיד רע על האחרות. מה יניע אותו עכשיו להתקדם? זה שאתה תגיד לו עכשיו שלבעלי לשון הרע יש איזשהו עונש כזה בגן, זה לא יקדם אותו. יכול להיות שזה קצת יקדם, אני מדבר על זה לא היום, זה כן קצת יקדם, אבל זה לא יכול להיות המניע המרכזי שלו כרגע לא לדבר לשון הרע. המניע שלו המרכזי זה שהוא יבין שקודם כל באופן כללי בעשיית רצון השם יש בו שלמות, ובאופן ספציפי בזה שלא מדברים לשון הרע יש בו שלמות. אז זה חיים שלמים שאני מקים לשון הרע. אם הוא לא יבין שזה חיים שלמים יותר, זה שעכשיו תגיד לו שיעניש אותו, זה לא יעניין אותו. יש מה קצת יקדם, זה לא יהיה מרכזי. למה? כי זה מבנה הנפש שלו, שמה שדוחף אותו זה דברים שהוא רואה בהם שלמות, דברים כמו שאמרנו, אידיאליזם, יש לו השאיפות, דברים גדולים, זה מה שאני אומר. אם הוא יבין את הגודל שיש בדבר הזה, שאתה אומר לו, הוא יהיה שם. אם הוא לא יבין את הגודל, אז הוא לא יהיה שם. זה סוג מסוים של אנשים. סוג אחר של אנשים פקוטים מהם, והאוכל, מה שחשוב להם בחיים זה כבוד. אבל כדי להבין את הסוג השני, בוא נלך לסוג השלישי, קיצוני. אומר האוכל אצלהם זה הכל עסקים, זה הסוג השלישי. בבני אדם, שמה שמניע אותם זה רק לדאוג לעצמם. כך אגב, גם שלמי הדעת הם דואגים לעצמם. ולמי הדעת פחות, יש להם איזושהי ציורים על איזו שלמות שהם מחפשים. גם מבחינתיים השלמות הזאת לא תהיה איזשהו רווח אישי שלהם, זה יהיה איזושהי שלמות אובייקטיבית, גם זה יניע אותם. ההמון, מה שמניע אותו זה רק דאגה לעצמם. זה בן אדם כזה שמאוד אגואיסט, חי רק עם עצמו, אין לו שליפות, אין לו דבר, הוא צריך לדאוג לעצמו. מה שימיע אותו עכשיו להיות טוב יותר, זה זה ששכנע אותו שבעצם בזה שהוא לא מדבר לשון הרע, הוא דואג לעצמו. זה לא משתלם. אם הוא ידבר לשון הרע, זה לא משתלם, יעניש אותו. אם הוא לא ידבר לשון הרע, זה מאוד משתלם. אם הוא יבין שזה עסק משתלם, הוא יעשה את זה. אם הוא לא יבין, הוא יעשה את זה. תבר איתו, שתשמע, עכשיו תתן לו איזה מסגרים, שזה אדם שבו כוח הדיבור, ושאתה פוגע בו, וזה פגימה, אישיות, זה לא מזה זה. הוא יכול להבין את זה. זה לא משנה לי אותו. אם תגיד לו תכלס מה הוא מרוויח מזה, הוא נער. זה הסוג השלישי שלך. זה המון. הרמח"ל כשקורא למאמון כבר לא נגדור את האדם. יש סוג אמצעי שגם כן מה שאני אומר אותם דברים אישיים, אבל דברים אישיים קצת יותר רוחניים. כבוד. כבוד צריך לקצת בתקיד. אבל האדם הזה, כיוון שהכבוד צריך לקצת בתקיד, אז הוא יצטרך לראות את הנפקמינות. בזה שהוא זהיר, למה זה ייתן לו יותר כבוד, ולמה אם הוא לא יזהיר, זה ייתן לו פחות כבוד. אם הוא יבין את זה, הוא יהיה משוכנע. מה אנחנו רואים פה? מה שחשוב שנבין, שכל אדם יכול להתפתח מתוך עולם המושגים שבו הוא חי. אתה לא תוכל לקחת את האדם ההמוני ולהפגיש אותו כל הזמן עם המושגים שהשלמות וכו', למרות שאין לה אמת, ולהגיד לו תנוע מפה. זה לא אני אמת. לא תוכל לקחת את הבן אדם האידיאליסט ולהגיד לו, תשמע, זה משתלם לך, זה לא מניע אותו. תראה לו מה גדול בזה, הוא ינוע. תגיד לו, זה משתלם, לא שהוא לא דואג לעצמו, הוא גם דואג לעצמו, אבל זה לא מה שמושך את הקשור. קח את הפרוטים, שמה שמושך אותם זה איזשהו מין קצת דברים יותר רוחניים, אתה מחפש כבוד, אבל אם הוא יראה איך זה קשור לזה, אז זה יניע אותו, אם לא, אז לא. זה בעצם מה שאומר לנו רמח"ל פה. רק אחר כך הוא מפרט מה קורות החשיבה שצריכים להיות לכל אחד בסוג בני אדם. כמובן שכשהוא כותב פה את שלושת הסוגים האלו, הוא לא יכול להגיד שיש ודאי גם מפורש בעיניים. כלומר, ברור שגם שלמי הדעת מושפעים מהעובדה של שכר במובן האגואיסטי. אבל השאלה כמה זה יהיה דומיננטי, כמה זה יהיה המחשבות המרכזיות, זה לא יכול להיות המחשבות המרכזיות. ברור שגם ההמון, אם אתה תגיד לו שיש פה משהו גדול, הוא יכול להשתחרר קצת מהאגואיזם שלו ולהבין שיש פה איזשהו משהו שיש פה אמת יותר עצמו, הוא יכול קצת להשפיע עליו, אבל זה לא היה מרכז משהו, מה שבעיקר השפיע עליו זה מה ששכר. אין לנו זמן לראות את הפירות, זה לא שנראה את הפירות יותר לפעם פעם. באופן כללי הוא צריך לדעת, אם נחזור, סליחה, שלא נשכח, מה שדיברנו מקודם, הרמח"ל הרי מקודם הזכיר שצריך להתבונן על החומר, העבודה ועל התביעה של הקדוש ברוך הוא, עומק הדין עליה. לא מוכרחים להתבונן על זה בסגנון של יראת העומק. הרי אחר כך הוא מיד מפרט שיש למי הדעת שזה לא ההתבוננות שלהם. הוא אומר, את אותה נקודה של חומר הדין ועומק הדין, זה תלוי, זה בן אדם. גם יש למי הדעת להתבונן על זה בכיוון הזה. כי שלמי הדעת כשהם מתבוננים על עומק הדין, אז הם מבינים שבעצם מדובר פה, זה מחדד להם יותר כמה בעצם מדובר פה בדבר שהוא מוכרח. ההמון, כשמתבונן בעומק הדין, אז מה הם רואים בעומק הדין? הם רואים בעומק הדין כמה בעצם זה לא משתלם לא להיות בסדר. השלמי הדעת כשמתבונן בעומק הדין, הם מבינים כמה זה בעצם מוכרח. הרי אם הקדוש ברוך הוא, שום דבר הוא לא עושה לבטלה, הוא כל כך מדקדק ומקפיד, זה אומר שלא מדובר פה בעצם דברים שהם רק הצעות בעל. זה מה ששלמי הדעת מתבוננים. זה גורם להם יותר לראות בוודאות גדולה יותר את זה שבעצם מדובר פה בשלמות. לא מדובר פה בשם דברים שהם אפשריים, דברים שמוכרחים יותר. ולכן המושג עומק הדין וחומר הדין שהרמח"ל דיבר עליהם זה לא בהכרח יראת העונש, אלא זה הכיווני המחשבה הכלליים, אבל הביטוי שלהם, הפירוט שלהם, איך הם יבואו לידי ביטוי, זה תלוי באיזה סוג. אז המטרה בכללי, הדורות שלנו, יש להם נטייה יותר להיות משלמי הדעת ושאר להיות אחר. אולי כבוד זה שוב, אני אומר ואני מדבר שם פעם בעלי יותר נחד את הכל, זה לא שלא משפיע עליהם יראת העונש, אבל יראת העונש לא יכול להיות המוטיב המרכזי בירת שלנו שלנו. ועבר מן העולם לפני 100 שנה המוטיב המרכזי של האנשים, זה היה שנה, זה כבר 100 שנה, עוד מה שנשאר, ל-300 שנה, 400 שנה, המוטיב המרכזי של עירת שמיים היה עירת העונש. שהיה בא איזה מדי, איזה דרשן לעיירה, והיה יושב 3 שעות, ודורש ומתאר בצורה חיה ומוחשית את כל הגיהנום שיהיה למי שלא יתקן עצמו. כל הגן עדן שיהיה למי שיתקן. היום אני לא מכיר דרשנות כזאת. אין. גם בציבורים הכי סיבורים אין דחשנות שעסקת רק בזה. היא תמיד תפיות, איזשהו מהלך, על איזשהו רעיון, אחר כך איזשהו הסברה, מה טוב בזה, אל תוסיפו, מי שרוסיף את הצלם. ובפתח שהיום הרבה סגנונות ומוסר שהם לא מתארים בכלל את הוסף של המהלך, של התיאורים החיים. אחרי דרשה כזאת, לא חייתי באותו זמן, חוקרים כמו שיר היו מזילים דמעות, דמעות של מישהו ציבה דרשות האלה. כן, היום זה לא הרבה זה אלא אנשים. אתה רוצה שמישהו יתקדם, תקדם לו מה טוב בזה. אתה שואל מה טוב בזה, אז הוא יתקדם. שוב, זה חלק מהאופי שהשתנה. אני לא אומר שאין לנו עדיין את הצדדים האלה, אנחנו גם צריכים את הצד הזה שבירת העונש, אבל לא יהיה הדבר המתקדם.